עכשיו ב-103 FM. דוקטור מאיה רוזמן. 103
צהריים טובים, כאן דוקטור מאיה רוזמן, אני איתכם פה עד שעה אחת, והיום נדבר על תותים, על הערך התזונתי שלהם ועל עוד הרבה דברים מעניינים. בפינת המיתוסים נדבר על האם בירקות חתוכים יש פחות ויטמין C, ואם בכלל שווה לאכול אותם. ובפינת המחקר גם על תותים, למה כדאי לשלב יוגורט יחד עם תותים. בפינת טוב לדעת על ההבדל בין סוכר חום, דבש וסילן, והמתכון שלנו היום יהיה קרקר גרעינים של חנה המחותנת שלי. כל מי שרוצה לעלות לשידור מוזמן להתקשר ל-0552-103-103 או 1-900-722-103 או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר 054-70-103-70, כל שאלה במהיר תעלה אתכם לשידור. אפשר גם להצטרף לשידור החי בדף הפייסבוק של הרדיו או בקבוצת הרדיו שלי, לשלוח שם שאלות ומי שרוצה גם לשלוח שם את הטלפון לעלות לשידור גם אפשרי. אני פה עם העורכת והמפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור טל אשל, עורכת הדיגיטל מיכל קדוש, ואחראי על השידור בפייסבוק מאור רטה. אוקיי, והיום אני רוצה להתחיל בפרי, שאני חושבת שהוא אחד האהובים ביותר, המתוקים ביותר, ועכשיו בדיוק בעונה נכונה. טעים, מתוק, מפנק וגדוש, גדוש, גדוש ביתרונות תזונתיים. קודם כל אני מתחילה מזה שבתותים יש ויטמין C בכמות עצומה. אם בודקים ל-100 גרם זה אפילו יותר ממה שיש בפירות ההדר. המון 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 ויטמין C. בקוס למשל של תותי שדה יש כמעט את מה שצריך ליום שלם. בתותים, למשל, גם יש כמות סוכר נמוכה יותר מפירות אחרים, למרות שהם כל כך מתוקים. בתפוח או בננה, למשל, יש 9-12% סוכר, ובתותים, לפי הטבלאות של משרד הבריאות, 5% סוכר בלבד. התותים גם מכילים ברזל, הם עשירים מאוד באשלגן שדרוש לויסות לחץ הדם, וכל זה ב-32 קלוריות ל-100 גרם בלבד. זה ממש קצת. מה זה אומר? שאפשר ליהנות מסלסלת תותים שלמה של 300 גרם, וזה שווה לאכילת מנת פרי אחת. שווה לנשנוש אחד בזמן דיאטה, איזה כיף. כדי להרחיב בנושא, אני רוצה להעלות לשידור את ארז וייסבורט, מגדל תותים. שלום.
שלום, צהריים.
צהריים טובים, מה שלומך ארז?
בסדר גמור, בסדר גמור.
אז יופי, אז אחרי שכבר היללתי ושיבחתי את התותים, אז רציתי שתספר לנו מה מצבך עכשיו ככה בזמן המלחמה, איפה אתה מגדל את התותים?
אז אנחנו מגדלים בקדימה צורן.
אוקיי.
ביישוב שלנו מגדלים בערך 40% מכל התות שגדל בארץ.
מה אתה אומר?
כן.
יפה. אז אם יש לי בבית כרגע בערך חצי שזה מאצלך.
לגמרי, עכשיו אנחנו שותלים את זה בחודש ספטמבר.
כן.
זאת אומרת שבשביעי לאוקטובר נתפסנו מיד אחרי השתילה, יש לנו חודש וחצי עבודות שאנחנו מורידים עלים, מורידים שלוחות, שמים ניילונים בשדה, שמים קשתות לניילון עליון, מלא 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 עבודות. אני באופן אישי, הבן שלי גויס ניצב 8 לאיזה חודשיים, חודשיים וחצי, אבל כולנו נתפסנו עם עובדים תאילנדים שמהפאניקה ברחו.
אז יש פגיעה למרות שאתה בקדימה צורן.
כן, זה מלא עובדים פלסטינים שעבדו בענף, והם למעשה עד היום כבר לא,
תגיד, זה בעצם ההסבר למחיר היקר של התותים עכשיו?
זה חלק נכבד מההסבר, חלק מהשטחים הושמדו.
מה אתה אומר?
כן, פשוט נעזבו. מי שלא שם ניילון שיגן על השטחים, במיוחד בחורף כמו השנה, שטחים נעזבו וננטשו.
תגיד, אני רוצה לשאול אותך גם לגבי הניילון הזה. זה אומר גם שלא משתמשים כל כך בריסוס, אם שמים ניילון מעל?
הסיפור של הריסוס הוא לא מקושר לניילון, הסיפור של הריסוס הוא סיפור שהתחיל לפני כמעט 15 שנה.
נכון.
והתחלנו להשתמש באויבים טבעיים שמגדלים בארץ.
כן.
גם יד מרדכי וגם...
רק שנייה, למי שלא יודע, אויבים טבעיים זה מה, חרקים שאוכלים חרקים אחרים?
אני אסביר, אויבים טבעיים זה באופן כללי, אנחנו קוראים להם מועילים. מועילים האלה הם חרקים.
כן.
והחרקים האלה הם חרקים שהם קרניבורים כאלה, או גם קרניבורים וגם אוכלי בשר.
יופי, אז הם אוכלים את התולעים והאחרות שכאילו...
בדיוק, הם לא תוקפים את השתיל מצד אחד, מצד שני הם אוכלים בעיקר הקריות אדומות, שזה המזיק העיקרי בתוצדה.
כן.
קוראים לזה פרסימיליס למועיל הזה.
אוקיי, נזכור, פרסימיליס.
כן, יש לנו עוד מועיל אחד שקוראים לו אפידיוס.
היום אנחנו לומדים.
האפידיוס אוכל קנימות עלה, שזה גם מזיק בתוצדה.
אז בעצם כל הקטע של הריסוס בתותים זה מיתוס, שחושבים שבתותים יש יותר ריסוס מפירות אחרים.
למעשה, אחד מהגידולים הכי פחות מרוססים שאני יכול לחשוב עליו.
מה אתה אומר? איזה
כיף. יחד עם פלפלים שגדלים בערבה וגם משתמשים באויבים טבעיים, אז אנחנו והפלפלים הכי נקיים שאני יכולה לחשוב עליהם.
אז יופי, אז פלפלים ותותים זה בעיקר התזונה שלי. תגיד, אני רוצה לשאול אותך, אבל עכשיו אין ריסוס, אין כלום וזה, אני יכולה, כאילו, כל פעם שאני קונה לפחות, די מהר יש לזה עובי שאני צריכה לקנות ולאכול באותו יום, וזהו, אי אפשר לשמור.
אז ככה. קודם כל, אנחנו מאוד תלויים מזג אוויר בגידול הזה.
כן.
מאחר, וכולם שמעו שהיה פה רצף של גשמים שלא היה פה 30 שנה, וברצף של גשם של 14 יום שהיה לנו, רק עד לפני כמה ימים, ועכשיו התחלנו עוד 4-5 ימים, הרצפים האלה, אין ימי שמש, השטח סגור, הניילונים סגורים, ולכן הבוטריטיס, מה שאנחנו קוראים לו, או הבשים, מה שאת קוראת להם, זה פשוט רקבונות שבאין שמש ובאין יובש, יש להם תנאים אופטימליים להתפתח.
אבל זה היה ככה כל השנים, אני לא יודעת, זה כאילו אני רואה שזה קורה אצלי.
ברגע שתהיה שמש שבוע שלם באופן רציף, הפטריה הזאת זה הצידה.
יש לך טיפ בשבילי איך לשמור תותים כדי שהם ישמרו כמה ימים ולא שאני צריכה לאכול אותם באותו יום נגיד בבית?
קודם כל לשמור במקרר.
נו זה ברור.
לראות, יש חנויות שגם מקפידות, אז לקנות מהמקרר, לשמור במקרר.
כן.
זה דבר ראשון. דבר שני, פשוט לבדוק בחנות, יש חנויות שקונות למשל קצת יותר ממה שמסוגלית למכור ביום יומיים, כי אנחנו... יום ביומו מספקים, כמו שמספקים חלב. יום ביומו, אין על זה אומנם תאריך ספוגה, אבל כן. אפשר לראות בעין. אם כן. רואים שזה לא יפה, פשוט לא לקנות.
ברור, אבל זה קורה אצלי בבית, זה נראה ממש יפה, ואחרי יום פתאום זה, אני שמתי לב, ותתקן אותי אם אני טועה, שאם אני שוטפת את התותים, חותכת את הירוק, את החלק הירוק מלמעלה, ומייבשת, ואז אני שמה במקרר הזה, יכול לשמר הרבה יותר זמן, וגם אוכל להכילה.
בהחלט, יש בזה המון היגיון במה שאת אומרת, כי בדרך כלל הרקבונות מתחילות מעלה כותרת שנמצאים שם.
אוקיי, אז יופי, הנה טיפ.
בדרך כלל זה מתחיל גם לרכב משם, ולהביא הביתה, לשטוף, לייבש טיפה על נייר ולהכניס למקרר, זה מתכון לחיי מדף.
אז יפה, אז הנה, זה היה לנו טוב, יופי. תודה רבה רבה, ארז וייסברוד, ואני מאחלת לך שנים טובות יותר מבחינת העובדים ומבחינת החקלאות, והלוואי שלא... יהיו שדות שלא מנצלים אותם, ולמדנו המון, תודה רבה ארז.
תודה רבה לך, ואני מאחל באמת בשורות טובות לכולם, בימים הקשים האלה שאנחנו עושים, עם בשורות שכל יום אנחנו שומעים על חיילים,
בהחלט.
שמשלמים בחייהם, תודה רבה.
אמן, תודה רבה רבה, בשורות טובות. ונעבור לפינת המיתוסים.
מנפצים את המיתוס.
והיום בפינת המיתוסים, האם בירקות חתוכים יש באמת פחות ויטמין C, והאם חבל לאכול אותם אם זה נכון? אז קודם כל, זה נכון, ככל שחותכים ירקות לחתיכות יותר קטנות, אז ככה יותר ויטמין C נהרס. מה זה נהרס? הוא מתחמצן, הוא פשוט בא במגע עם האוויר, מתחמצן, ואז בגוף הוא כבר לא מתפקד לנו בתור נוגד חמצון. עכשיו, ככל שחותכים יותר קטן, וככל שמחכים יותר זמן, אז כמות ויטמין C הולכת ויורדת. אבל, 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 אבל. האם זה אומר שחבל בכלל לאכול ירקות מאתמול? אז התשובה היא, ממש לא חבל. חייבים, כדאי, אני ממליצה להכין כן. קופסת ירקות חתוכים יום קודם, להאריך. אתם יודעים, האם, עדיף באותו יום, אבל נגיד אם אתם לא יכולים, אז יום קודם. נגיד שיש שם פלפל אדום ופלפל כתום חתוכים לרצועות, לא הכי קטן שיש כמו לסלט רצועות, מקלות גזר, מלפפונים, כמה עגבניות שרי. האמת, אפשר גם לשדרג את הקופסה עם תירס גמדי, אין לו כל כך ערך תזונתי, אבל גם אין לו קלוריות. עכשיו, גם אם נהרס, נניח חצי מכמות ויטמין C שיש בירקות האלה בלילה, בזמן שזה חיכה לי בקופסה, עדיין יש שם יותר ויטמין C ממה שצריך, כי בפלפל אדום אחד יש פי ארבעה. אז נגיד, שמתי אפילו פלפל אדום אחד, נהרס חצי, יש לי פי שניים ממה שאני צריכה. אז המסקנה היא שגם אם חלק נהרס, חשוב מאוד לאכול ולהכין לנו ירקות טריים גם בחורף. וכן, אני בעד להיערך ולהכין הכל יום קודם, כאילו לחשוב דקה, איפה נהיה מחר, מה נאכל, להכין קרחים או פירות או את הקופסת ירקות הזאת, או מה שמתאים לנו לאותו יום, כי לצאת מהבית ולסמוך על המזל, ואיפה שאני אהיה אני כבר אסתדר, אני אקנה משהו, זה לא תמיד מתאים לדיאטה, אולי אפשר להגיד אפילו ההפך, זה בדרך כלל לא מתאים לדיאטה, אנשים עוצרים בקפה, רבים, מתפתים לאיזה קרואסון שמכיל 700 קלוריות, אפילו, אתם יודעים מה, סנדוויץ' קנוי, כריך קנוי, אפילו מלחם קל, מכיל מעל 500 קלוריות, זה כמו 5 סנדוויץ'ים שנכין בבית. אז אני בעד להערך ובעד להכין קופסת ירקות חתוכים, גם אם חלק מהוויטמינים מתפרקים. ויש לנו מאזינה על הקו, שלום.
שלום, שלום.
שלום, שלום, מה שלומך?
תודה, מה שלומך, מאיה?
בסדר גמור.
מאיה. רציתי לשאול אותך בבקשה לגבי קולסטרול.
כן.
הקולסטרול שלי הוא 211, ה-LDL זה 125, ה-HDL 125, ה-LDL 100, והרופאה, הייתי אצל רופאה אתמול, היא אמרה לי שאני צריכה להפחית את הביצים לפעמיים בשבוע, ואמרתי שאני אוכלת שתי ביצים ביום קורא לי, אז היא אומרת שאני צריכה להפחית. וגם אני כזה מבובלת.
אבל את מעמידה אותי במצב לא נעים שאני כאילו, את רוצה שאני אסתור את הרופאה, אז מצד אחד זה, את יודעת...
לא, אני לא שוקרת, אני פשוט מבובלת.
הבנתי, לא, אבל תשמעי, אני מבינה, אני מבינה. הגישה, מה שנקרא... לקחת את הצד הכי הכי ביטחון, זה לא ללכת בניגוד לתיאוריות שקיימות 50 או 100 שנה, למרות שהם השתנו לאחרונה, ב-20 שנה האחרונות השתנו בצורה משמעותית. בוא נגיד מ-1900 עד 2000, שזה 100 שנה, אמרו אוקיי, ביצים, קולסטרול, עושה מחלות לב, להוריד, 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 להוריד. אבל ב-20 שנה האחרונות, כבר רואים גם במחקרים וגם בפועל, מה שקורה באנשים, שמה שעושה את המחלות לב ועודף קולסטרול בדם, זה לא בהכרח ביצים. זה יותר סיכוי גבוה, שזה קמח לבן, סוכר לבן, שומן טרנס, שזה שומן מתועס, אכילת מאכלים מתועסים, ופחות טבעיים באופן כללי. עכשיו, היום המחשבה היא ש... אפשר לאכול ביצה ביום, גם אם יש לך קולסטרול גבוה, ומה שאת ציינת, 211, זה לא נחשב מפחיד בכלל, 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 זה לא כאילו, אוי ובוי, זה לא.
אז מה אני צריכה לעשות?
רגע, עכשיו, אני מבינה את הרופאה, שהיא אומרת לך מה שהיא צריכה להגיד לך, והיא לא תיקח סיכון. עכשיו, הביצים זה לא קשור ללקטוז כמובן, כי לקטוז זה סוכר.
לא, אני אומרת, בגלל זה אני אוכלת לחלבון יותר ביצים, דברים כאלה.
הבנתי.
כי אין לי הרבה אופציות לחלב.
למה? בגבינה צהובה אין לקטוז.
אז זהו, אז השאלה אם גם בגבינה צהובה...
אין בגבינה צהובה קולסטרול, רשום לך על האריזה, שימי לב, רשום שם על האריזה כמה יש ל-100 גרם, פרוסה זה 25 גרם, את יכולה להגיע למסקנה שבפרוסת גבינה צהובה יש 20 גרם, מיליגרם קולסטרול, ובביצה יש איזה 300. אז למה אומרים? אני באמת לא יודעת. את יכולה גבינה צהובה אחד או שתיים, אם הרגישות ללקטוז, את יכולה גם ביצה אחת ליום, ויש עוד מקורות חלבון, בשר ודגים, מוצר, כן. טופו וסויה.
כן, כל... אבל לבוקר, לבוקר איזה תחליפים אני יכולה?
מה זה לבוקר? למה אני לא אוכלת חלב בבוקר?
אז מה את אוכלת?
דייסה שיבולת שואל. שזה בסדר. מצוין להפחתת סוכר, קולסטרול, הכל הסיבים של שיבולת שואל מפחיתים, יכולים להפחית שומנים בדם, להפחית מחלות מעיים. כאילו, את רוצה לאכול לחם עם משהו, אני מבינה, אז מה עם אבוקדו? חומוס.
אני אוכלת, אני אוכלת
אבוקדו. אז מה הבעיה? לא הבנתי.
הבעיה שאני מתעמלת הרבה, ואז אני רוצה כאילו לא לשרוף שריר, אז אני...
עכשיו אני מבינה, את רוצה לבוקר משהו שהוא חלבון.
כן, כן.
אוקיי, אוקיי. אז נגיד, קודם כל, רק שתדעי, בלי קשר, שבצהוב של הביצה נמצא כל הקולסטרול, ובלבן של הביצה... אין קולסטרול בכלל. את יכולה כן. לעשות לך נגיד לארוחת בוקר חביתה מביצה אחת שלמה ועוד שני לבנים, אפילו עוד שלושה לבנים, וסלט נגיד עם כף אבוקדו. מה דעתך? זה כבר נשמע לי ארוחה פצצה.
כן. אבוקדו זה סיבים, זה לא חלבון.
לא, זה שומן איכותי שגם כן. מפחית במעלה את הקולסטרול הטוב, מפחית הרע. את יכולה להוסיף לזה אם את רוצה גם לחביתה הזאת פרוסת גבינה צהובה. נניח. אבל את גם לא מוכרחה, את יכולה באמת דייסת שיבולת שועל.
עכשיו, בקשר לביצים, כמה אני יכולה לשאר כאילו כל יום ביצה? זה בסדר?
לדעתי כן, אבל אני שוב, לא נעים לי לסתור את מה שאומרים לך בקטע של הטיפול הרפואי.
לא, זה לא סותר, אני פשוט רוצה לשמוע את דעתך.
לדעתי כן.
הבנתי.
ועוד חלבונים של ביצה אם את רוצה. הקולסטרול שלך לא מפחיד בכלל, את שאלת את הרופאה מה לעשות, היא אמרה לך מה שהיא צריכה להגיד, אבל הקולסטרול לא כזה גבוה.
לא, לא גבוה מדי, אני לא רוצה שהוא יעלה בעקבות...
יפה, אז פעילות גופנית, דיאטה בריאה באופן כללי, ולא להתאפס לכמה ביצים מותר לי, זה לא הדבר הכי חשוב.
כן, אוקיי.
יופי.
טוב, תודה רבה.
תודה רבה, תודה רבה לך.
ביי, כל טוב.
כל טוב, יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, דוקטור מאיה.
כן.
היי, מדברת מרים, מה נשמע?
בסדר, מה שלומך?
בסדר. תראי, אני רציתי לדבר איתך על סיבים תזונתיים.
כן.
אוקיי? תראי, אני מחזיקה מוצר שקניתי אותו להכנת חומוס ביתי. יש כזה, את מכירה, בקופסאות שימורים, שזה חומוס קצת יותר רך, ואז הוא מתאים יותר לממרח. וכתוב לשפוך את התחולה של הקופסה, ובסוכרים כתוב גם את הנוזל, וכתוב שזה גם בו יש ערכים תזונתיים. אז רציתי לשאול איזה ערכים תזונתיים יש בנוזג. גם כשאני מכינה מרקים, אני זורק את הנוזג, אני לא משתמשת. יש בזה סיבים, יש בזה ויטמינים.
איזה מרקים את זורקת את הנוזל? איזה מרק יוצא לך? לא הבנתי.
נגיד אם אני מכינה מרק ירקות, אני מוסיפה נגיד קטניות מקופסה.
למה מהקופסה, שנייה שאני אבין, למה מהקופסה?
אני לא בריא להשרות, אני קונה מקופסת שימורים.
כבר עדיף תקני מהפריזר.
ממה?
הפריזר
יש. אה, טרפרוסט הזה את מדברת?
יש מלא חברות של קפואים. כן. עכשיו תשמעי רגע.
כן. כן.
הקופסה...
אבל מה יש, אבל מה יש בנוזל הזה של
שיש בסדר, בתוך... בסדר, אבל שנייה, בסדר. כן. קודם כל ככה. כל בישול במים, כן. של נגיד תפוחי אדמה, רק אם את עושה קודם פירה ושופכת את המים, או נגיד את משרה גרגירי חומוס ושואלת אותם. בזמן כן. הבישול... כלומר, גם בחום, וזה מתרקח, יש מעבר של קצת מינרלים אל המים של הבישול. נגיד, בחומוס יש פחות, אבל בתפוחי אדמה יש הרבה יותר אשלגן, ועובר נגיד האשלגן למים, עובר גם יותר בקלות מאשר בקטניות, ואז שאת שופכת את המים, את מפסידה טיפה מהאשלגן. אני לא חושבת שזה גורם מסוים שאת צריכה להתחשב בו, ולשמור את המים, בגלל החסרונות שיכולים להיות. כי קופסת שימורים, עם כל הכבוד לזה, זה בכל זאת בקופסה, נכון?
כן.
זה
כן.
גם פחות טרי, וזה גם את הקטע של הקופסה עצמה. אני לא יודעת, תשפחי, אל תחששי, יש לך מספיק מהמינרלים של התפוחי אדמה, ושל הגזר, ושל הקרובית, ושל עוד דברים שאת שמה במרק.
כן, ספציפית במוצר הזה, אומרים דווקא לא לשפוך, כדי להכין את המומרק.
ספציפית במוצר הזה כתוב, אבל זה נכון לגבי כל דבר שאת מבשלת, ושופכת על תפוחי אדמה, לא יהיה לך רשום לך כלום, כי זה משהו שהוא טבעי. על כל דבר שהוא טבעי, לא יהיה לך רשום כלום, נכון? אין בעיה, תשפחי את המים של זה, ואת לא מפסידה שום דבר, אני מבטיחה לך שמה שיש שם כבר, את מקבלת במקומות אחרים ויותר טוב.
אז זה, עכשיו... אם אני ארגיש פה את המים,
עכשיו יש לי אותי בשבילך.
כן.
שזה יצא כנראה יותר בריא. אני לוקחת את הקילו גרגרי חומוס. בסדר? קילו, שזה המון.
זה המון המון.
נכון. ואז אני שמה אותם בקערה נורא 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 גדולה, ואני משרה ושוטפת, שוטפת עוד פעם ממלא מים חדשים, שוטפת ממלא מים חדשים, כי אני לא אוהבת את זה שיוצא קצף בזמן הבישול. אז אני שוטפת כמה פעמים, ואז אני מבשלת את זה שעה או כמה שצריך, ואני לא יושבת ומסתכלת על הסיר, אני הולכת עושה בינתיים משהו, ספורט עובדת במחשב, לא משנה מה, ושזה מוכן, אני נותנת לזה להתקרר, שופכת את המים, מחלקת לי את זה לקופסאות קטנות במשקל שאני רוצה, אני אישית רוצה 100 גרם, ושמה בפריזר, ואת לא צריכה לקנות קופסאות, יוצא לך יותר בזול, יותר טבעי, יותר בריא. תכיני, תשימי, תכיני כמות ענקית, תשימי לך בקופסאות, בסקיות, אם את משתמשת בסקיות, גם כן אין בעיה, תשימי במקפיא,
לא, דווקא עכשיו לאחרונה קניתי
מלא
קופסאות קרטון כאלה, את מכירה, שיש, כמו קופסאות שימורים בקרטון.
אין בעיה, רק את יכולה לעשות לבד, זה לא כזאת עבודה,
להכין,
לא, 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 משרים ושלים, את לא אמורה לשבת ולהסתכל על הסיר. זה לא כזאת עבודה, ואת יכולה להכין לך ולחלק לכמויות מראש, וזה לא בעיה גדולה. אם את רוצה, זה יוצא יותר טוב.
אוקיי. עכשיו, תראי, את נוהגת להשתמש במושג שיבולת שועל מלאה, הרבה פעמים שמעתי.
נכון, רשום את זה מלאה.
אני קונה שיבולת שועל להכנה מהירה. היא לא מלאה?
לא יודעת, אם רשום עליה מהירה, מלאה, אז היא מלאה?
לא, היא לא רשום. האמת היא שלא ראיתי שום מוצר שרשום עליו מלאה.
את לא ראית, אולי לא חיפש, כי אני איפה שאני מסתכלת, אני רואה. תחפשי במקומות הנכונים.
תראי, תחשבורת הזו שאני קונה...
תקשיבי, תחפשי, רשום מלאה. לא רק בטבע, גם בכל המקומות אונליין, רשום לך מלאה. לא בעיה.
רשום על האריזה. זה אומר שהיא לא מלאה?
אני לא יודעת, למה לקחת סיכון?
תראי, יש שם 9 גרם סיבים ב-100 גרם, זה מעט?
לדעתי במלאה יש יותר. טוב, תודה רבה רבה. תודה, שבת נפלאה, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, שמי חנה.
היי חנה.
כן, אני בת 80.
כן.
ואני שמתי לב בזמן האחרון, היות ואני לא כל כך פעילה, אז אני ממש השמנתי. אז אני רוצה להגיד לך, אתמול היה לי שיחה עם הבת שלי, שהיא אמרה לי שאני אוכלת לחם, אבל אני אוכלת שתי פרוסות בוקר, שתי פרוסות בערב, מלחם קוסמין. ואני בעוגות, בואי נגיד, בשעה 5, 5 o'clock, אני לוקחת לי איזה עוגה, שגם כן אני אופה לבד ופחות סוכר. אז אני רציתי לדעת, אני גם לוקחת פירות ביום, בננה או תפוח,
כן.
וקצת טוטים, כן. וסלט. רציתי לשמוע ממך, האם זה בסדר שאני לוקחת 4 פרוסות ליום?
אם אני מבינה נכון, את אוכלת 4 פרוסות לחם, ועוד עוגה, ועוד,
ועוד פרי. כן.
אז יש לנו, והלחם הוא לחם, נגיד...
קוסמין, קוסמין.
קוסמין זה כלום, רק שתדעי. קוסמין זה לא אומר שום דבר.
אז מה יותר טוב?
קוסמין זה שם של חיטה, נכון שאת קונה פסטה רשום עליה דורום?
כן, כן, כן.
נו, מה זה אומר לך דורום? כלום, נכון? אותו דבר, קוסמין זה לא אומר כלום. זה זן של חיטה שמתאים ללחם.
אז יש חיטה מלאה, לקנות חיטה מלאה?
חיטה מלאה, או קוסמין מלא, או שיפון מלא, העיקר שרשום מלא, מה זה משנה? זה קוסמין זה סוג של חיטה. בסדר? זה כמו שאני אגיד לך גבינה. אז את רוצה גבינה מסוימת? תסתכלי, את רוצה ריקוטה, יהיה לך שום ריקוטה, את לא יודעת אם כל גבינה. אוקיי, אז זה גבינה, קוסמין זה שם של זן של חיטה, שהוא אין לו שום יתרון בריאותי, וזה לא אומר כלום. זה לא הופך את זה.
כמה פרוסות אני יכולה ליום?
התפריט שלך, תקשיבי, התפריט שלך בסדר גמור, אם את עלית במשקל, אני משערת שזה לא כל מה שאת אוכלת, 4 פרוסות, סלט, מנת פרי ופרוסת עוגה, נכון? יש עוד כל מיני דברים.
כן, וגם ביצה פה ושם.
וגם ביצה, ואולי גם עוף, אני לא יודעת אם יש שם...
פרוסת גבינה, עמק.
רגע, חנה, חנה.
כן, כן.
בצהריים, מה את אוכלת? בשר, אורז.
ברוקלי, אני אוכלת. כן, מה עוד? פרוסת דג, שאני מכינה לי בתנדור.
יש איזה פחממה?
ליד זה תפוח אדמה קטן.
אז זה עוד פחממה, את מבינה? את לא סיפרת לי את הכל. יש לך כנראה אוסף של כמות יחסית גדולה מדי של פחממות, אז איפשהו צריך לחסוך.
כן.
אני הייתי אומרת כזה דבר.
כן.
קודם כל להוריד את הפחממה בצהריים, תאכלי רק דג ותגדילי את כמות הירקות.
כן. סלט, אני יכולה סלט.
ברור, סלט כמה פעמים שאת רוצה סלט. ומאחר שיש לך גם את הפרי, וגם אולי הפייפוק לא קוגה, לא נשנה אותו. אז כדי שלא יצא לך יותר מדי, אז דווקא עליכם זה משהו שהוא חוזר על עצמו ארבע פעמים, ארבע פרוסות. אז הייתי אומרת, בואי תעברי לאחד בבוקר, אחד בערב, תשאירי את הפרי, תשאירי את ההוגה, ולהוריד את הפחממה בצהריים, ואז תרדי במשקל, מה את אומרת?
כן, נראה לי הגיוני.
יופי.
השאלה כמה אני אחזיק מעבד, כי אני מאוד אוהבת לחם.
דווקא לחם, אז את יודעת מה? אז תשאירי את הלחם ותורידי את ההוגה?
כן.
ולהוריד את הפרי.
כן. את יודעת, מאיה, אני גם מתעמלת פעמיים בשבוע. אני נמצאת במועדון של גמלאים.
אבל הרגע אמרת שאת לא עושה ספורט ובגלל זה ישמעת.
לא, אבל זהו, בין היתר, רציתי להמשיך לספר לך שאני מתעמלת פעמיים בשבוע.
זה נשמע מצוין.
כן, זה לא התעמלות מי יודע מה.
תמשיכי את ההתעמלות מה שאת יכולה.
כן.
מה שאת יכולה, ואיפשהו להוריד או את הלחם, או את ההוגה והפרי, ואת הפחמם בצהריים להוריד, ולהוסיף במקום כל דבר שאת מורידה, כדי שלא תהיה רבה, להוסיף עוד ירקות, עוד סלט, עוד ברוקולי, עוד משהו. בסדר?
יש לי בעיה עם השתייה, מים אני לא אוהבת, אז אני עושה לי כוסות קנקן תה קר.
זה מצוין, גם אפשר להמשיך.
זה בסדר, עם לימון וסוכרזית.
בלי סוכר אבל.
בלי, זה קשה
טוב.
לי קצת.
בסדר גמור. טוב,
תודה.
תודה, בהצלחה, שבת חנה. שבת שלום, שבת
תודה,
שלום.
תודה, תודה.
ביי, ויש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, צהריים טובים.
שלום.
יש לי שאלה,
כן.
וגם בקשה אם אפשר. הבקשה שלי היא קודם כל,
כן.
לגבי, תמיד את מביאה איש מקצוע, או בואי נאמר איש ענף בתחום החקלאות.
נכון.
עכשיו אנחנו מתקרבים לפסח.
כן.
ויש עכשיו עוד מעט את כל שום הישראלי.
שום?
בין, כן, שום, שטרי כזה, טרי ירוק. שום טרי.
אוקיי.
עכשיו, אני הבנתי שיש גם סיני ויש זה, אז אני מבינה שזה אולי הצבע הסגלגל. בקיצור, אם אפשר איזה אייטם על
אבדוק,
זה.
אני אבדוק.
אם אפשר רוצה. איך להחסן את זה ואיך...
בסדר גמור, אני אבדוק, זה. רשמתי לי.
עכשיו, עוד שאלה קטנה, בקשר לכל האי, כל ה...
שאלות כאלה אני אוהבת, כן?
כן, אז זהו, אז אני פשוט, אני שמה לב שבכל דבר כמעט ויש, בסדר, אבל אני מבינה שיש גם אי שהוא כן בסדר.
נכון.
למשל, אני קניתי, סתם לדוגמה, קניתי כאן חלף סויה, וראיתי שיש בו אי כזה, ועוד אי 25 וזה, איך אני ידע איזה אי כן בסדר?
כן, אני מבינה. תראי, האי, איזה התחלה של משהו שזה אומר שזה מאיזשהו קטלוג. המילה אי זה הקטלוג מיורופ, אירופה, שאנחנו בארץ משתמשים בו, ויש, וזה ספר כזה שיש לי אותו בבית, שהוא מחולק לפי קטגוריות, מייצבים, חומרים משומרים, מעכבי חימצון, צבעי מאכל, ממתיקים לחוטים וכו'. יש יותר מ-1,000 אי, ואני חושבת שפחות מ-5% מהם הם בסדר, והם טבעיים. את לא אמורה ללמוד...
פחות מ-5% לא הבנתי.
כן, כן. הרוב לא בסדר עכשיו, כאילו, מה זה לא בסדר? זה עם תופעות לוואי מסוימות. בוא נגיד, אם אני אבדוק, נגיד, מתוך המייצבים, אז אפשר להגיד שחלק גדול מהם כן בסדר. מתוך הצבעי מאכל, הרוב לא בסדר. מתוך החומרים השומרים, הרוב מזיקים לבריאות וכו'. עכשיו, את לא אמורה ללמוד את הקטלוג הזה בעל פה, ו... בדרך כלל היצרנים יודעים שאת לא אמורה ללמוד את הקטלוג הזה בעל פה, ולכן אם הם משתמשים במשהו שהוא ממקור טבעי, או שיש לו, או שהוא דומם במבנה הכימי שלו למשהו טבעי, אז הרבה פעמים הם כותבים את זה. למשל, E300, שהוא ויטמין C, הוא חומר משומר מעכב חמצון, כי ויטמין C הוא מעכב חמצון טבעי בפני עצמו, אז יש הרבה פעמים שכתבו לך, נגיד, אני ראיתי על לחם, במקום שרשמים עליו E300, רושמים ויטמין C. ואז את יודעת שזה בסדר, לא רשום לך שם שום E. אז בדרך כלל היצרנים ירשמו לך על האריזה. עכשיו, אני מסכימה איתך שבחלב משקי סויה או במשקות אחרים, שמשתמשים במייצבים, הם רשמו את השם שלהם, והם לא מדווחים לך אם יש לזה תופעות לוואי או לא. ונגיד, כשאני בדקתי, אחד-אחד ממה שרשום שם, ראיתי שהם בסדר.
עכשיו, אני למשל רואה פה E500,
E452. תראי, אני עכשיו לא עם הספר, אז אני לא זוכרת.
זו השאלה שלי, זו השאלה שלי. יש איזה דף מסוים שאנחנו יודעים.
דף לא, יש לי את הספר המקורי, יש לי את הקטלוג אצלי בבית, להגיד לך איפה אפשר לראות ושעתיקו את זה, זה אני לא יודעת, כי אני בודקת הכל בספר, הוא אצלי על השולחן, אני כל יום משתמשת בו.
ניתן לקנות ספר כזה או משהו?
אין לי מושג, הוא אצלי שנים, 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 שנים. שנים, שנים.
פעם מישהי בעבודה צילמה, ואני לא...
אני באמת לא יודעת להגיד לך, מה שאת יכולה לעשות, זה או לשאול אותי פה ברדיו, שאני בדקתי את המשקי סויה.
אז הנה, יש לי רק איזה...
בסדר, לא, סויה, משקי סויה, במקרר, אני בדקתי, זה בסדר, אני לא צריכה לבדוק עוד פעם, אני לא זוכרת אותם בעל פה. אני יודעת להגיד לך שאי 160 זה צבע מאכל טבעי, אני זוכרת, E300 זה ויטמין C חומר משומר טבעי, אני זוכרת שעכשיו עשיתי עלי 536 במלח שזה ציאניד. אני לא זוכרת את הכל בעל פה, אני לא אמורה לזכור את הכל בעל פה.
לא, אז זהו, לקחתי, אז זהו, כל פעם זה שונה, פעם בעלי,
שוב,
פעם
את
בעלי,
יכולה,
בלי מתק סוריאל.
הרוב, את יכולה להניח שזה לא בסדר. במקרה של המשקי סויה, אני בדקתי וזה כן בסדר. דברים אחרים שאת מתלבטת, את מוזמנת לעלות לשידור ולשאול אותי, ואז...
אז בואי נהיה ספציפיים רק לסויה הזה.
שוב אני אומרת, את הסויה בדקתי, אני לא זוכרת את המספרים האלה, הספר לא אצלי, הסויה בדקתי, זה בסדר.
לא, בסדר, אבל כל סויה, זאת אומרת, גם משק צוריאל, גם זה.
לא בדקתי את כולם, בדקתי מה שיש לי בבית והיה בסדר. אני, תשלחי את הרשימה, אני אבדוק את זה אצלי בבית, ואם יש משהו לא תקין, אני אגיד את זה בשבוע הבא. בסדר? בוואטסאפ.
הבנתי, אז אני אשכח את זה בוואטסאפ.
תודה רבה,
תודה רבה לך.
ועוד לפני הפרסמות, אני רוצה לשתף אתכם בלמה כדאי לשלב תותים עם יוגורט. וזה לאורך השנים פורסמו מחקרים בנושא. עכשיו, קודם כל יוגורט עם תותים מהווה שילוב מושלם של טעמים, של צבעים וגם מבחינה תזונתית. ביוגורט יש כמות גדולה של סידן שדרוש לבניית העצמות, לתפקוד מערכת העצבים והשרירים, ולפי כל המחקרים שבוצעו, ספיגת סידן משתפרת משמעותית אם יש באותה ארוחה ויטמין C. מה זה אומר? שנגיד אם אנחנו סתם אוכלים ככה באמצע היום יוגורט או לחם עם גבינה צהובה, יספג פחות סידן, מאשר אם נצרף ליוגורט או לכריך גבינה צהובה, משהו שמכיל ויטמין C. זה יכול להיות פלפל אדום, זה יכול להיות עגבניה, זה יכול להיות כל דבר שאתם רוצים שמשתלב לכם עם אותה מנה. אבל כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, תות שדה זה אחד המקורות העשירים ביותר לויטמין C, אז כארית של תות שדה מעלם, יוגורט טבעי עם קצת זילוף של דבש או סילן, זה גם פינוק אמיתי, גם בריא, גם דיאטטי, וגם יספג לנו הרבה יותר סידן. אחרי הפרסמות נדבר על מה עדיף, סוכר חום, דבש או סילן, וגם יהיה לנו מתכון של חנה המחותנת שלי לקרקר גרעינים, אז תישארו איתי. תודה שנשארתם איתי, ובפינת טוב לדעת, מה עדיף, סוכר חום, דבש או סילן? האם כל אלה באמת יותר בריאים מסוכר לבן? אז קודם כל כן, אבל, המילה פה אבל היא די גדולה. קודם כל, סוכר לא תורם לגוף שום דבר, רק קלוריות, זה אנרגיה ריקה לחלוטין. נגיד שאני מסתכלת בטבלאות, לפי א' ב' נגיד, סתם אני עכשיו אומרת אבוקדו, אני אפתח, אני אראה גם קלוריות, גם ויטמין כזה, גם ויטמין אחר, גם מינרל, גם סלניום, גם ברזל, גם מגנזיום או שלגן, ואחר כך אני אראה על החומצות שומן, כמה יש מכל דבר, מלא 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 מספרים בסוכר, הכל 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 אפס, רק קלוריות יש בו, 400 כמעט ל-100 גרם, וכל אפס, זה נקרא אנרגיה ריקה. עכשיו סוכר זה כאילו טבעי, זה עשוי מצמח קנה סוכר, שמזכחים, מפרידים את החלקים של הצמח, מפרידים, 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 מפרידים הכל, עד שנשאר הסוכר הלבן. הסוכר חום, מה זה? אותו דבר, אבל עבר פחות קצת תהליכים של זיכוך של הפרדה, נשאר טיפונת מהצמח. וגם סוכר חום, זה לא דבר בריא, בגלל שיש בה סוכר חום, זה עדיין סוכר. האם עדיף דבש? הוא יותר טבעי כמובן, כאילו פחות עובר תהליכים, אבל מבחינת הקלוריות אין הבדל. 20-30 קלוריות לקפית סוכר, 20-30 קלוריות לקפית דבש. הדבש של המכיל בעיקר פרוקטוז, הסוכר של הדבש בעיקר פרוקטוז, שעלול לגרום להשמנה ביטנית לשים לב. יצאו מחקרים שבדבש יש כל מיני תכונות בריאותיות, ושהוא מפחית התעייפות שרירים בזמן פעילות גופנית, אבל לשים לב שזה גורם לצבירת שומן ביטני, לעמידות לאינסולין, לחמרת סוכרת, לא מומלץ גם אם יש סוכרת, גם הדבש לא. האם עדיף סילן? שוב, הוא גם בבישול תמרים, דבש תמרים הוא נקרא, הרבה מינרלים, אבל גם אינדקס גליקמי גבוה. בואו נכניס לפה גם את המייפל, עוד יותר גרוע מכולם. אינדקס גליקמי מאוד גבוה, כל שם סוכרים, הסירופים כמה שהם לא יהיו טבעיים. בקיצור, שורה תחתונה, כולם דומים לסוכר לבן. עדיף להמעיט. יותר טבעי, פחות טבעי, יותר טעים, פחות טעים, כולם עם הקטע של הסוכרת, ואותו דבר מבחינת הקלוריות. רגע, אז עכשיו מאירה שאלה בפייסבוק שהגיעה, ששלחת. טוב. יש לנו מתכון. אוקיי, זה יהיה לשבוע הבא, ועכשיו יש שאלה נוספת. מישהי שמשתדלת לאכול בריא ולחמים בריאים, ממחמצת. אחת ולתמיד, איזה קמח הוא בעדיפות עליונה חוץ משיפון. הבצקים נעפים רק לאחר 3 ימי עבודה. את מה זה שמה לב לדברים הלא נכונים? אין פה שם, אבל בואי נגיד, נתחיל מהמחמצת. מחמצת אין לה שום יתרון בריאותי. מחמצת זה שום סוג של שמרים, שבזמן התסיסה שלהם יוצרים טיפה יותר חומצה, לחם יוצא עם טיפה יותר טעם חמוץ. האם הם עדיפים בריאותית? לא. מחמצת בתעשייה היא אותו דבר כמו שמרים, מבחינת רמת תאוס. בריאותית אין הבדל. שמרים מתים בטמפרטורת האפייה, שמרים של מחמצת, שמרים כאלה ואחרים, מתים בטמפרטורה של האפייה של 170-180 מעלות. אז התחלנו עם זה. קמח שיפון עם עדיפות עליונה, רק אם הוא שיפון מלא. כל קמח הוא בעדיפות עליונה אם הוא מלא. קחי קמח חיטה מלא, קמח שיפון מלא, אם את רוצה להוסיף שיבולת שועל מלאה, מה שאת רוצה להוסיף, שהוא מתאים לך לחם, שיהיה מלא. וכמובן שיש לנו את הקטע של קמח פשטן, שזה קצת יותר חלבונים, ומינדקס קמח יותר נמוך, קמח שקדים, אם את רוצה לשלב גם הם. אם זה נאפל אחר 3 ימי עבודה או יותר, אני לא מוצאת גם יתרון בריאותי, אולי בטעם כן, אני לא בטוחה. יש לנו מאזין על הקו, שלום.
הלו.
כן.
שלום לך.
שלום, שלום.
ראשית דבריי, רציתי מאוד נהנה לשמוע את התוכנית.
תודה.
לי ככה שני שאלות.
כן.
שמעתי אותך מקודם לגבי שיבולת שועל, שאמרת שזה מאוד בריא, זה מונע מחלות גם מעיים, כן?
נכון, בעיקר סרטן המעי הגס או כל מיני. יש שם סיבים תזונתיים טובים מאוד שבריאים למעיים.
גם אם זה תורשתי?
זהו, פה אני רציתי להגיד, השאלה על איזה מחלות מעיים אנחנו מדברים, קוליטיס וקרון, זה לא טיפול תרופתי, זה פשוט יותר יהיה לך קל לעיכול השיבולת שועל ויותר נעימה במעיים, בהשוואה להרבה אולי פחמות אחרות, אבל הטיפול במחלות מעיים הוא לא תאכל שיבולת שועל וזהו, אנחנו צריכים פשוט להתייחס למחלה ספציפית, נכון?
אוקיי, עכשיו, איך עדיף לצרוך את זה?
השיבולת שועל שאנחנו קונים, היא לא מגיעה במצב, הרגע כתפו את זה ככה. זה נראה ירוק, כן, 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 פשוט הרבה אנשים חושבים שזה אסור לאכול את זה כמו שזה. כמו שזה, כשאנחנו קונים, זה כבר עבר תהליכים של התפחה והשטחה עם רולר, כדי שהגרעינים יהיו יותר שטוחים. אפשר לאכול את זה ככה, כמו שזה, אם זה טעים לך? אפשר?
אני מדבר על איך שמוכרים את זה.
אין בעיה. אפשר להוסיף את זה ככה ליוגורט, או למה שאתה, או למרק, או למה שאתה רוצה, או לאכול את זה ככה עם הכפית, אם אתה לא, אם זה טוב לך. ואפשר גם לעשות מזה דייסה, אפשר להוסיף לעוגיות, אפשר להוסיף לפשידות, אפשר למה שרוצים. וכמובן, עדיפות לשיבולת שועל מלאה.
הבנתי. אוקיי, עכשיו עוד שאלה לגבי צריכת חמוצים.
כן.
לא משנה אם זה זיתים, או מלפפונים, או כבושים למיניהם.
כן.
יש עדיפות אם זה בחומץ או במלח?
שאלה מצוינת. לא תמיד. הרבה פעמים, נגיד, אנחנו צריכים להשוות בין החברות השונות. למשל, מלפפונים במלח של חברה מסוימת, יש שם המון המון מלח, ובחומץ הרבה פחות, וכשבחברה אחרת לא יהיה כזה הבדל גדול בכמות המלח, מבחינת מלפפונים במלח או בחומץ. זה יותר עניין של טעם. עכשיו, אני ראיתי בהרבה חברות שיש פחות מלח, נגיד אפילו חצי, במלפפונים בחומץ או בירקות אחרים שכבושים בחומץ, הרבה הרבה פחות, אבל עדיין יש כמות מאוד גבוהה. מה שאומר שאם אתה מנסה להפחית במלח בתזונה, אז אף אחד מהם לא יהיה מתאים. גם אם תעשה בבית, אני חושבת. האמת שיש כאלה, את החמוצים המהירים האלה, כמו של המסעדות היפניות, קימצ'י כאלה, שאפשר לעשות אותם עם כמות ממש מזערית של מלח, אז הביתי יכול להיות במקרה הזה עדיף, אבל ברגע שמדובר בירקות מוצסים, כבושים, שהם או בחומץ או בלי חומץ, כלומר רק עם מלח, אז יש בכולם כמות די גדולה של מלח באופן יחסי, וזה לא מתאים לבעיות של לחץ דם, או לכל מי שרוצה להפחית מלח מכל סיבה.
עכשיו, שאלה אחרונה,
okay.
יש לי נכדה שהיא מאוד מאוד אוהבת אכול הרבה עגבניות.
אוקיי.
Okay. בעיקר עגבניות שרי.
כן, okay. מצוין.
לפי פעונים חמוצים, היא זוללת ככה בלי הגבלה.
מה זה בלי הגבלה אצלך יוצא?
היא יכולה לקום בבוקר מוקדם, נגיד לפני ארוחה, יש לה מקרה לוקחת, אוכלת, אני...
אבל מה, נגיד ליום, מה יוצא לה, נגיד 10 מלפפונים חמוצים?
לא, לא, לא.
אז אל תדאג, זה בסדר גמור, לא לדאוג. אני אגיד לך, זה כמות מלח יחסי גדולה, אבל יכול להיות שאתה חושש סתם, ובילדים זה עוד לא כזה נורא, כל עוד היא לא אוכלת... עוד דברים עם מלח, חטיפים קנויים, מתוגנים עם המלח, עם כמות גדולה של מלח, כל מיני דברים שבדרך כלל ילדים נוטים לאכול. אם זה המלח שלה, אז לא נורא.
Mm-hmm.
בסדר?
יופי, תודה רבה.
תודה רבה. יש לנו עוד מאזינה על הקו, שלום.
שלום, אני חושבת שזאת אני, תמי.
נכון, היי תמי.
היי. אני חושבת שכבר עניתי על השאלה לגבי סירופ אגבה. זאת דיברת על ממתיקים ו...
מתי עניתי? היום לא עניתי, היום לא דיברנו על זה.
לא, דיברת על ממתיקים,
אוקיי, אוקיי.
אז כאילו, הסירופ אגבה יש לו איזה יתרון על פני כל הסוכר חום והפילן?
בקלוריות לא. הסירופ אגבה מכיל קלוריות כמו דבש סילן וסוכר חום. הוא עשוי מקקטוס, ויש לו אינדקס גליקמי יחסית יותר נמוך מאשר לכל אלה. אז כשמדובר בסוכרת, יש עדיפות כאילו מכל מה שציינו עד עכשיו, כן, לסירופ אגבה, אבל כשמדובר בדיאטה, אני לא בטוחה, כי אנחנו כן צריכים לספור 20-30 קלוריות לכפית סירופ.
אני לא בקטע, אני סתם שואלת כללית. אני לא, אין לי נטייה להשנין, ואני אוכלת בריא, אבל רציתי לדעת, אם אני בא לי משהו מתוק, אם אפשר לשים טיפה סירופ אגבה, זה עדיף.
אם כן, אם אנחנו משווים את זה, סוכר, דבש, סילן, מייפל וכו', אז יש לו אינדקס גליקמי יותר נמוך מלכל אלה. אבל לא לחשוב, שוב, לא לחשוב שזה, זה לא, שיש לזה אינדקס גליקמי נמוך, אז זה חסר קלוריות ואפס כמו ממתיקים.
אני
שותה
בכלל בלי סוכר, אבל
לפעמים את עושה קקאו. אבל רק שנייה, אבל אם זה לפעמים, וזה פעם ב, אז מה אכפת לך לקחת באמת את ה... אני לא יודעת מה, אם מתאים לך סילן או דבש או זה. מה זה משנה?
לא, זה מאוד טעים, הסירופ אגב.
אה, כן? בחיים לא אכלתי.
מאוד.
יפה? אז סבבה, מצוין.
אני
טעים עם מייפל. יופי. תודה רבה. תודה רבה. תודה, שבת שלום, ביי ביי. ויש לנו עוד מאזינה לקו, שלום. הלו?
שלום.
שלום.
אני דיברת על סוגים של קמחים, על לחמים, mm-hmm. ורציתי לדעת, אני מכינה לחם מקוסמת ירוקה. וזה מה ש...
זה יוצא לחם זה... באמת?
כן, כן.
אבל זה רק מקוסמת ירוקה או בשילוב עם עוד קמחים?
לא, אני אגיד לך בדיוק מה זה מכיל.
אוקיי.
Okay. קוסמת ירוקה, מים ומלח.
וזה לחם יוצא לך?
ממש.
איך זה יוצא לך לחם? מה, איך מכינים?
אם את רוצה, אני אשלח לך מתכון.
נו, תגידי אותו, זה בטח לא ארוך.
אוקיי, שלוש כוסות קמח, משרים את זה.
רגע, עוד פעם, שלוש כוסות קמח?
שלוש כוסות, סליחה, לא. זרעוני קוסמת ירוקה שלמים, שלוש כוסות, משרים את זה במים.
רגע, שנייה, עוד שנייה. שלוש כוסות זה יוצא לחבילה של חצי קילו?
לא, אני לא חושבת.
יותר?
חכי, נדמה לי שכתבתי לי את זה פעם,
אוקיי.
כמה זה יוצא.
משרים ואז מה?
אבל אני לא רוצה לבזבז לך את הזמן.
אוקיי, לא, אני פשוט תוך כדי גם עושה לך חשבון קלוריות, ואז משרים את זה ומה?
אז רגע, ואז אחרי נגיד לילה שופכים את המים, mm-hmm. מנקים היטב את מה שנשאר, כן. ומוסיפים כוס מים חדשה, כן. ונותנים את זה מחוסה לטפוח, בחורף זה אפילו 24 שעות.
בלי לבשל, בלי לטחון ובלי כלום?
בלי כלום, לא רגע, לא, טוחנים, סליחה, טוחנים את זה עם המים הנוספים, סליחה, ונותנים את זה לטפוח בין 12 ל-24 שעות, שזה טפח, מוסיפים כפית מלח, ואופים את זה בתבנית של אינגליש קייק, משהו כזה.
אחד, יוצא אחד מזה.
יוצא אחד.
כמה פרוסות יוצא לך מזה?
בערך בין 22 ל-24 פרוסות.
הבנתי, אז זה 80 קלוריות לפרוסה.
אוקיי, אז רציתי לשאול.
לדעתי זה עדיף מכם החיטה.
זאת הייתה השאלה שלי מלכתחילה.
כן. אבל בואי נעשה כאן רגע סדר. קוסמת ירוקה או חומה, אין הבדל.
אני עושה מירוקה.
אפשר גם, אם זה יוצא... לעשות מחומה, אין הבדל בין הקוסמת ירוקה לחומה מבחינת לא אינדקס גליקמי, לא ערך תזונתי, שום דבר. זה קצת גימיקה כקטע של הירוקה, אין לה גם פחות קלוריות, רק שיהיה ברור. אבל...
אין לה פחות קלוריות?
לא.
חשבתי שיש לה
לא,
פחות, הבנתי לא. שיש לה תחולה יותר גבוהה של חלבון יחסית לפחממות, האם זה נכון?
אם יש יותר חלבון. קודם כל, גם אם יש יותר חלבון, אני לא סופרת את ה... חלבון של הקוסמת, זה לא חלבון איכותי מבחינת הרכב חומצות אמינו, זה לא חלבון שמתאים לבניית השרירים שלנו, זה כמו שתגידי, באורז יבש, תבדקי, אורז יבש מלא, יש 17, רשום לך לריזה, 17% חלבון, השאלה אם אני צריכה להתייחס לחלבון באורז, לא, כי אורז נחשב פחממה, אותו דבר עם הקוסמת, זאת פחממה מאוד 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 איכותית, גם אינדקס נמוך, הרבה סיבים, הרבה ברזל, הרבה מה שאת רוצה, אבל החלבון שם לא נחשב, אז זה דווקא לא להתייחס.
עכשיו, הרגע, עמד... הנה, שלוש כסות קוסמת, כן. 548 גרם.
כמה?
יש בזה 340 קלוריות אוקיי. בכל 100 גרם.
נכון, בדיוק, אז כמו שאמרתי, כ-80 קלוריות לפרוסה, וזה עדיף, אם את שואלת, מחיטה, גם באינדקס הגליקמי, גם מבחינת ברזל, סיבים דונתיים, לדעתי עדיף. וזה
יופי,
מצוין.
יופי, עמית לי. תודה רבה.
אם יש לך מוכן, יש לך מוכן לכם כזה, צלמי למהירה, תשלחי תמונה.
אני צריכה לראות אם יש לי.
בסדר.
אבל אין לי לחם שלם, זה כבר
חתוך. לא נורא, תשלחי לנו פרוסה, אני אעלה בשבוע הבא את המתכון שלך. תודה רבה, רבה, רבה.
בשמחה, שבת שלום.
שבת נפלאה. והגענו למתכון שלי, שהוא לא שלי האמת, הוא של המחותנת שלי, חנה. קרקר גרעינים. זה קרקר טבעוני עמד. גם, הפעם כן עשיר בחלבון שאפשר לספור אבץ וברזל, 48 קלוריות ביחידה, גם ללא גלוטן. מערבים 3/4 כוס קמח חומוס, עם 3/4 כוס קורנפלור, 100 גרם גרעיני חמניה, 100 גרם גרעיני דלעת, שהם במקום הראשון מבחינת אבץ. כוס סום-סום, כפית זאטר, 2 כפות שמן זית, 2 כפות סוכר חום, וכוס וחצי מים. מערבבים הכל עם קצת מים, מוסיפים את השאר של המים, ואז משמנים נייר אפייה, שותחים דק על הנייר אפייה, אפשר לעשות מזה 2 תבניות אפילו, לפזר סום-סום, לעפות ב-170 מעלות עד שמשכים. 48 קלוריות לקרקר עם המון אבץ, המון ברזל, הרבה מאוד חלבון, בריא ואיכותי. טוב, אני רוצה להודות לכולכם, לכל מי שעלה לשידור בעיקר, לכל מי שהזין, לכל מי שצפה. רוצה להודות למאיר הפרץ, לטל אשל, למיכל קדוש ולמאור רטה. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא, מוזמנים להמשיך לשלוח לי שאלות בדף הפייסבוק שלי. אחרינו פרופסור רפי קרסו. אנחנו נשתמע שוב בשבוע הבא. שבת שלום.